צהריים טובים לכולם. אנחנו נמצאים באמצע פרק י' ד'. יש לנו עוד חוב קטן מהשבוע שעבר, משהו שלא השלמנו, ואז נגיע לנושא העיקרי שנעסוק בו היום. בפעם אנחנו נמצאים בפרק שעוסק בביאור חלקי מידת הפרישות. התכונה הכללית של המסלול שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו נמצאים בפרק י' ד'. אנחנו נמצאים בחלק האמצעי של מסילת ישרים, בשער של החסידות, שהוא עסוק בעיקר בענייני תיקון הלב והרגשות, וכדי להגיע לחסידות, השער הראשון שאנחנו עוברים זו מידת הפרישות. שמידת הפרישות באופן כללי זה קדש עצמך במותר לך, כלומר בדברים שמותרים לנו אנחנו לוקחים מקדם ביטחון צעד אחד אחורה, אוסרים על עצמנו דברים שמותרים. אנחנו מדברים על אנשים שכבר עבירות אין להם, הם רק רוצים להתקדם, לעלות למדרגה יותר גבוהה. ועל זה אמר לנו הרמח"ל שמידת הפרישות מתחלקת לשלוש קטגוריות, שבעצם זה שלוש נושאים שבהם האדם מקבע עצמו את הפרישות. נושא אחד, עסקנו בו בהרחבה בפעמים הקודמות, שזה הנושא של ההנאות, הנאות מהעולם, הנאות של חול, הנאות של קודש. הנושא השני שעסקנו בו, שאני רוצה רק להשלים בו נקודה, כאילו עצרנו באמצע, לא סיימנו דברי הרמח"ל, זה הפרישות בחומרות ודינים של התורה. והנושא השלישי שבעיקר אני רוצה להתמקד בו היום, שהוא נושא מאוד מאוד מעניין, זה הפרישות במנהגים, כלומר בפרישה מהחברה והשפעות של החברה, קרי התבודדות. הנושא שעסקנו פעם הקודמת, לא אחזור על הכל, רק ממש בתמצית כדי להמשיך מהנקודה שעצרנו, זה החומרות בדינים. הסברנו בעריכות שכל המחלוקות שיש בעם ישראל, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה בחינות שונות של התלמידי חכמים, מזוויות שונות, איך להסתכל על הלכותיה של תורה, ואף על פי שלהלכה אנחנו פוסקים בדרך כלל כדעת רבים, הפירוש שהוא רוצה להתקדם עוד, הוא מקבל על עצמו גם כן את כחומרה, את טעמיהם של השיטות היחידתיות שלא נפסקו להלכה, בתנאי שהוא למד את הדברים ומסתבר להם הטעם שלו, לא סתם אמרנו מלקט חומרות, מלקט הלכות, אלא הוא למד את העניינים ונראה לו להחמיר כשיטה הזאת, מאוד מתיישב על ליבו ההסבר שלהם, אז הוא כחומרה לוקח, מכיוון שיש מקום לכל שלל הדעות שבתורה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין דעה אחת שהיא לבטלה. אז זה אמר לנו הרמח"ל, שמותנה בכמה תנאים, והזכרנו בסוף השיעור הקודם, כמה תנאים שנצרכים בשביל מי שרוצה להחמיר חומרה, כל חומרה שהוא מקבע עצמו מעבר למידת הדין. אמרנו כמה, אני אחזור על זה רק ממש בזריזות, אמרנו א', שזה מדרגת חיים, לא יכול להיות שאדם עובר עבירות ולא שומר את עיקרי המצוות וכבר מחמיר עצמו חומרות, זה ודאי תנאי בסיסי. התנאי השני זה היה לא להחמיר על חשבון אחרים או להכשיל אחרים בחומרה שלו. אם אדם רוצה להחמיר ובזה הוא גורם לאחרים צער או זה, אז החומרה הזאת היא פסולה, לא יכול להיות שמישהו אחר מצטער ממנה. חומרה, הזכרנו הרמח"ל כלל נוסף מאוד יסודי, חומרה דעתי לידי כולה, כלומר אתה מחמיר במשהו אחד אבל זה בא לידי כולה במקום אחר על חשבון מצוות אחרות, זה ודאי לא נכון, לא ראוי. והקריטריון השלישי, שהחומרות לעולם צריכות להיות במצב של צנעה, הצנעה לכת, לא באופן כזה שיגרום לך יוהרה להרגיש יותר חשוב מאחרים, ודאי לא לזלזל באחרים ולהרגיש שאתה יותר מכולם. מי שעושה חומרה זה רק בתנאי כזה שהוא יודע שאם משהו עשה חומרה ועדיין חושב שהוא פחות מאחרים ולא יותר מאחרים. על זה מביא לנו הרמח"ל שתי מקורות, שני סיפורים בחז"ל שנהגו חומרות, להראות לנו את הקריטריונים האלו העקרוניים. אז בואו נראה מתחילה שלא נאבד את החשבון. הפרישות בדינים הוא להחמיר בהם תמיד, לחוש אפילו דברי יחיד במחלוקות, אם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי שלא יהיה חומרו כולו. זה קריטריון אחד של חומרה. יש עוד סוג של חומרה, אומר הרמח"ל, להחמיר בספקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם. כלומר, יש מצבים של ספק, למשל, אנחנו יודעים שספק בדאורייתא לחומרה, ספק, ספק בדרבנן לחומרה. פרוש, מחמיר, אומר, גם בספק של דרבנן אני רוצה לחשוש, אני רוצה להחמיר. מותר? ראוי?
כן. אמרת לחומרה.
סליחה, ספק דרבנן לכולה, והוא כפרוש רוצה להחמיר. אז זה מותר, עוד פעם, בתנאי שזה עונה על כל הקריטריון, לא בא על חשבון מישהו אחר, לא בא על חשבון, זה צריך מאוד לשקול טוב במוזני המשקול את כל חומרה שעושים, כמו כל כולה. אבל אם הוא רוצה להחמיר בספקות, אז זה ראוי, מכיוון שיש צד גם להחמיר וגם צד להקל. ועכשיו מוכן להבאנו שתי דוגמאות, שני סיפורים מהגמרא, מחזל, שלקחו חומרה הן בדינים והן בספקות. אז בואו נראה מה הוא מביא. כבר בהרו לנו חכמים זיכרונם לברכה מאמר יחזקאל, שיחזקאל העיד על עצמו, הנה נפשי לא מטומאה. כלומר, אני לא טימאתי את הנפש שלי. מה הכוונה שלא טימאתי ועשה איסורים? איך יכול להיות שנביא מקבל נבואה עם איסורים? לא, הכוונה שהוא יחמיר חומרה. במה? שלא אכלתי מבהמה שהורה בחכם, ולא אכלתי מבשר קוסקוס. כלומר, יחזקאל אומר, לא אכלתי מבהמה שהייתה בשאלה הלכתית, אף על פי שבסוף פתרו את השאלה ואמרו שזה בסדר, זה כשר. הוא רצה גלט. כלומר, בשר כזה שאין, לא התעוררה בו בכלל שאלה. עם שאלה ותירוץ אני לא רוצה לאכול. לא אכלתי בשר קוסקוס, בשר קוסקוס. מה? כל אחד לפי הכשר שלו, כן? בשר קוסקוס הכוונה בהמה שהיא נפצעה, אבל עוד לא הגיעה למצב כזה שהיא טרפה. אז אומרים לשוחט, מהר, 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 קוסקוס, תשחוט, תשחוט, מהר, מהר, לפני שהיא תתערף, ואז יהיה לנו בעיה. נמצאים ממש על הגבול. אומר, אני לא רציתי לאכול דבר כזה שעוד רגע הולך להתערף, עוד רגע לא. אני רציתי לאכול דברים שאין בהם בכלל ספק. והנה כל זה מותר ומן הדין ודאי, אלא אי הוא דאחמיר הנפשי. כלומר, זה דוגמה ראשונה של יחזקאל, שהוא החמיר בדבר שהוא ספק. ספק, יחיו בסוף לכולה, אבל הוא לא רוצה להקל בזה. וכבר זכרתי למעלה שאין ללמוד ממה שהותר על כל ישראל הפרושים שיש להם להרחיק מן הכיעור ומן הדומה לו ומן הדומה לדומה. כלומר, הפרושים לוקחים תמיד מקדם ביטחון כדי לא להיפגש בכלל עם התחום של האיסור. דוגמה שנייה, דוגמה מאוד מעניינת, וכן אמר מר עוקבה, מסכת חולין דף קופי, אנא בהי מילתא חלה בר חמרה לגבי אבא. דאילו אבא קד אכל ביסרה, העידנה לא אבא אכל גבינה עד למחר כי אשתה. ואנה באי סעודתה לאכילנה, בסעודתה אחריתי אכילנה. הגמרא של מסכת חולין עוסקת בשאלה כמה צריך להפריד בין בשר לבין חלב. אחרי שאוכלים בשר כמה זמן צריך לחכות. אין קריטריון של 6 שעות בגמרא, לא מופיע הדבר הזה. מה שכתוב בגמרא שצריך להפריד בין סעודת בשר לסעודת חלב. כלומר, לא באותה סעודה. מה זה לא באותה סעודה? פתחו שולחן, סגרו שולחן, פתחו מיד אחר כך, אז נחלקו בזה הראשונים. הריף והרמבה באמת אומרים 6 שעות. זה זמן של הפרדה, של סעודה, אולי גם עיכול המזון. זה הפרדה גדולה. יש כאלו אמרו 3 שעות. הרמה בשולחן ערוך יביא מספיק שעה אחת, כמנהג ההולנדים, נהגו שעה אחת. יש שלל דעות. מוזכר בגמרא שאולה, מרוק בה, סליחה, היה אומר, אני ביחס לאבא שלי כמו חומץ לגבי יין. מה הכוונה? הוא אומר, אבא שלי החמיר להפריד בין בשר וחלב יממה שלמה. 24 שעות. יום אחד אכל בשר, יום חלב. אין דבר כזה באותה יממה לאכול. אני ביחס לאבא שלי רק מחכה 6 שעות להפריד. זה כמו חומץ ביחס ליין. זה לא רציני. ככה הוא עד עצמו. דרך אגב, שמעתי שיש מהמקובלים שהיום נוהגים את ה... זאת אומרת, מכיוון שזה הוזכר בגמרא, הדעה הזאת, אז יש גם היום מהמקובלים שנוהגים כדעה הזאת. אז אומר לנו כאן, אז מה זה מרוק בה שהפריד יום שלם? יממה שלמה. מה זה, 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 זה הלכה מעיקר הדין? לא, לכתחילה לא לאכול ביחד, להפריד. אבל הם היו פרושים ורצו הפרדה מוחלטת, שאין שייכות. יש יום אחד שהוא כולו לבשר, יש יום אחד כולו לחלב, לא מערבבים. זאת מדרגה של פרישות שרוצה להרחיק עוד יותר מהדין. אז בואו נראה את זה שוב במילים. וכן אמר מרוק בה, אנא, אני, בהי מילתא בדבר הזה, חלה בר חמרה, כלומר חומץ בין יין לגבי אבא. דאילו אבא, אילו אבא שלי, כד אכל ביסרה העידנה, כשהיה אוכל בשר עכשיו, לא אבא אכל גבינה עד למחר, לא אוכל גבינה עד למחר, עד למחר כי אשתה, עד למחר בשעה הזאת. ואנה, בהי סעודה אתה לא אכילנה, בסעודה אתה אחרית אכילנה, בסעודה הזאת אני לא אוכל, בסעודה הבאה אני אוכל כמו שמותר על פי מידת הדין. ובוודאי שאין פסק הלכה כמו שהיה אביו עושה, שאם לא כן לא היה מרוק בו עושה נגד זה, אלא שאביו מחמיר היה בפרישותו, ולכך היה מרוק בקורא לעצמו חלה בחמרה, לפי שלא היה פורש כל כך כמותו. זה דוגמה שיש לנו בפרישות.
הרמח"ל נותן את הדוגמאות לחיוב?
כן. זה דוגמאות לחיוב, כשמי שהגיע למדרגה הזאת, כלומר שהוא כבר מקפיד בכל שאר הדברים, ובתחום הזה יש לו לאיפה להתקדם, אז הוא נותן את זה כדוגמאות, או להחמיר בספקות כדעה מחמירה, או להחמיר בדינים, ללכת כדעה יחידאית, אף על פי שזה לא נפסק הלכה כמותה.
ומה עם האנשים שקופים את זה על אנשים אחרים?
אז זה אמרנו, זה קריטריונים שלא טובים.
למשל היום, כשאני רואה את הדוגמאות האלה, כל הכבוד לאדם שבאמת מחמיר עם עצמו. אבל אתה רואה היום בכל מיני סעודות וחתונות, שבאמת, לא יודעת, אלה לא אוכלים באים, הבזר לא אוכלים אצל ה... קצת מכיוון שיש להם כשרויות שונות. אני בכוונה נתתי את הדוגמה הזאת.
נכון.
אז זה ממש...
זה נורא.
נכון.
זה לא פרישות,
סליחה. רש"י כותב, רש"י במסכת גיטין כותב, למה עד אחד מותר מהתורה, עד אחד יכול, נאמן בייסורים, להגיד לנו שהדבר הזה מותר והדבר הזה אסור, אומר שאם כן לא היה אדם אוכל אצל חברו, הדבר לחבר, אתה אומר קשה, מי אמר, יש לך תעודת הכשר על הבית שלך, נו אז מה, שלא יאכל אצל חברו, לא, התורה רצתה שאחד יאכל אצל חברו, סומך עליו, מאמין בו. המצב לא תקין, אבל אנחנו לא יכולים את הכל לתקן.
אולי זה נכון בקשר מהקהילה אצל חברו. זה לא בדיוק אותה סיטואציה כשהיא מדברת שזה שמחות.
נכון.
ויש לנו מה...
זה לא אוכלים אצל חברו.
חוץ מזה, מה רב לזה?
זה
לא
של חבר שלו.
מה רב לזה? מה רב לזה שבן אדם לקח על עצמו שהוא לא אוכל רמה מסוימת של קשרות? כשוב, לא ששמע אלא היו סיפורים ותתתת.
אז בואי אספר לך סיפור.
ואז הוא מגיע לשמחה, הוא לא מספר, אני לא אוכל פה.
אני אספר סיפור.
הוא שמח ורוקד, אבל הוא לא אוכל.
מסופר על יהודי שהיה מקפיד, כל אוכל שנכנס אליו הביתה, אורגני חי, זאת אומרת פירות וירקות, היה מפריש ממנו תרומות ומעשרות. לא משנה איזה חותמת כשרות היה על זה, קונה באריזה, הוא תמיד היה מחמיר על זה, עושה תרומות ומעשרות. פעם אחת אותו יהודי התארח בביתו של שלמה זלמן אוירבך. והוא אמר, לא נעים, אבל זה, אבל לי יש לי הנהגה, אני לא, כי אם אני אתחיל פה כן, פה לא, אז אני מבקש. אז הוא בא לרב שלמה זלמן אוירבך ואמר לו, אני מכילה מכבוד הרב, אם הרב ייתן לי להמשיך לנהוג בחומרה שאני קיבלתי על עצמי נוהג, לא פוגע באף אחד אחר. אני רוצה להפריש מכל דבר שאני מקבל תרומות ומעשרות. אם הרב מוכן, שאני גם לא רוצה לפגוע ברב, אני מודיע את זה מראש. רב אמר בסדר, אין בעיה, אתה רוצה, תפריש תרומות ומעשרות. הרב הגיש לו סלט, אז הוא הפריש תרומות מהמלפפון ומעשרות מהגווניה והכל. בלי ברכה, כמובן, מספק, זה רק מחומרה. אחרי שהוא גמר להפריש תרומות ומעשרות, הלך רב שלמה זלמן אוירבך ולקח את התרומות ומעשרות ואכל אותם. בעל תשחית, לא? אז לפעמים צריך לדעת גם על חשבון מה זה בא. עוד פעם, אם אתה מעליב מישהו, אם אתה בא לחתונה ואתה לא אוכל כי אתה לא סומך, לפעמים הבעל הסעודה מאוד מאוד נעלב. הוא מוכן להזמין בשבילך מנות מיוחדות בקשות שלך שתאכל, רק אל תבוא לחתונה ותעליב אותו. אז לפעמים צריך לעשות חשבון. בסדר, אם הוא לא יודע, אז זה חשבון. אמרתי, אם אדם מחמיר על עצמו וזה לא בא על חשבון אחרים, קדוש יאמר לו. אבל אם זה בא במשהו על חשבון אחרים, צריך לשקול.
זה ברור, אבל כאילו מה הבעיה?
בסדר.
הוא לא אמור לדעת שלא.
כן, אבל פה שאלו על שאלה ציבורית. האם טוב שיש חצי מעם ישראל אוכל את ההכשר הזה, חצי את ההכשר הזה? אז זה לא פשוט. אנחנו דיברנו עכשיו על כשרויות פרטניות. כשמדברים על מערכות ציבוריות, הדברים הרבה יותר מסובכים, כי נכנסים פה עוד שיקולים. שיקולים חלקם ממין העניין וחלקם שלא ממין העניין. אז לכן זה יותר מורכב איך ליצור את זה. רק בואו נסכם את הנושא הזה. האדמו"ר הזקן בעל התניא, יש לו שולחן ערוך משלו, והוא נותן עיקרון כללי לכל החומרות שמצאנו בתורה. לפני כל הפרטנות שאמרנו, אומר עיקרון אחד. כך כותב האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך הרב, אור החיים סימן ל"ב סעיף ח'. אומר כך, כל עניין החומרות הוא רק אחד משתי דברים. או גדר. וסייג שלא לעבור על איזה איסור אפילו קל ביותר, או משום הידור של איזה מצווה. אבל מי שעושה דבר שאין לו שום שייכות לגוף ההלכה, עליו נאמר שהפטור מן הדבר ועושה אותו נקרא הדיוט. הגמרא, כולם מכירים גמרא מפורסמת מסכת סוכה, מופיע גם בשולחן ערוך, שכשגשמים יורדים על הסוכה ופטורים לגמרי מלשבת בסוכה ואחד יושב בסוכה, אז הוא נקרא הדיוט. שהוא יושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא, החזל אומרים, הקדוש ברוך הוא זורק לך, שופך כיתון על רבו, נכון, הוא קדוש ברוך הוא לא רוצה אוסרה, זורק אותך מהבית שלו, אז מה אתה דווקא מתיישב לו, מתנחל לו בבית?
ודווקא הבנקים יושבים בגשם,
מה?
שהם צודדי של בעל התניה, המבול נוסעים,
אז אני אומר, לכן הבאתי את זה, כי זה בעל התניה כותבת.
אבל זה מה שהם עושים.
אני אומר, מה בעל התניה אומר, זה קושייה עליהם. גם בעל התניה אומר שצריך, הבעל התניה גם כותב שצריך ראשון בסוכה, בסדר?
לא, אני רוצה להגיד מה נכון, אני יודעת מה שאני
אומר. לא כולם,
אז אומר בעל התניה, היסוד הוא כזה, כל חומרה כזאת שהיא באה או לשמור אותנו יותר מהעבירה, או לדקדק יותר במצווה, זאת חומרה אמיתית, שמי שראוי אליה, על פי הכללים שאמרנו, יכול להחמיר אותה. אבל חומרה שאין לה שייכות לגוף ההלכה, כלומר היא לא באה לחזק משהו בהלכה, ולשמור זאת לא חומרה, אי אפשר להוסיף כל מיני, זה לעשות תורה חדשה, להחמיר חומרות שאין להם עיגון בהלכה, שבאות לחזק איזה מצווה, או לשמור מלא לעבור עבירה, זה בעצם לא חומרה אמיתית. עכשיו אני רוצה להגיע לנושא העיקרי שאני רוצה לעסוק בו היום, וזה החלק השלישי של הפרישות, שהוא אולי הקשה ביותר, אבל אני חושב גם המאתגר ביותר והבונה ביותר. אבל בואו נראה במה הדברים מדברים. אומר הרמח"ל, הסוג השלישי של הפרישות, פרישות במנהגים. הוא התבודדות ויבדל מן החברה המדינית, לפנות ליבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי. עד כאן, אחר כך הוא מסייג את זה לצד השני, אבל קודם כל, אומר הרמח"ל, מי שרוצה להיות פרוש אמיתי ולקנות את המעלה האמיתית של הפרישות, הוא צריך להתבודד מן החברה. עכשיו, הזכרנו גם, מי שזוכרת גם בפרק ה' את הנושא של ההתבודדות מן החברה, אבל שם הייתה חברת הרעים והטיפשים, החוטים והטיפשים. שם אנשים, אדם רוצה לשמור על עצמו מעבירות, אז הוא צריך להימנע מלחץ חברתי שגורם לו לעבור איסורים, אנשים משפיעים, אדם יש לו קשר והשפעה לסביבה, אז הוא נמנע. פה הרמח"ל לא מדבר על להימנע מאנשים לא טובים, אנשים חוטאים, מהחברה שאנשים כמוך, אנשים שומרי תורה ושומרי מצוות ואנשים צדיקים, אם אתה רוצה לקנות את המעלה של הפרישות, אתה צריך לפרוש מהם, להתבודד, עוד מעט נראה עד כמה, עד איזה קיצוניות לקחת את זה, או מה האיזון של הדבר הזה. אבל קודם כל, למה בכלל צריך להתבודד? מה נותנת לנו ההתבודדות שאנחנו מתרחקים מן החברה? תכף נזכיר משהו גם מברסלב, אל תדאגו. הרמח"ל אמר לנו שהסיבה לדבר הזה, נדקדק בדבריו, כדי לפנות ליבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי. רוצה לנסות קצת להבין את דבריו. אדם, הראשונים כבר כתבו שהאדם הוא יצור מדיני, כלומר יצור חברתי בטבעו, בשונה משאר בעלי חיים, ודאי שאר הבריות, אדם זקוק לחברה, אדם זקוק לקשרים חברתיים. אדם, בכל מערכת קשרים, ישנה מערכת גומלין של נתינה וקבלה, אני נותן ואני מקבל. יש בזה ערוצים גלויים, ויש בזה ערוצים סמויים. עסקנו בזה גם קצת בפרק ה', כשדיברנו שם על ההשפעה מהחברה הרעה. כאן, כשהרמח"ל מדבר על הפרישות מאנשים טובים, בעיקר הוא מדבר על ההשפעה ברובד הסמוי שאנחנו לא כל כך מכירים וגם אין לנו כל כך שליטה עליו. מה הכוונה? איזה רובד זה? נקרא לו לצורך העניין שלנו, זה נקרא המובן מאליו. יש השפעות שאדם מקבל מהסביבה שלו שהן בונות לו את האקסיומות, את תבניות החשיבה שהוא בכלל חושב בהן, זה נקרא הדברים שהם מובנים מאליהם. עליהם בנוי כל התובנות אחר כך שהאדם חושב. מי שרוצה להתקדם במדרגות גבוהות בעבודת השם, הוא צריך להשתחרר מאותם אקסיומות שמונחות אצל יסוד, אצל כולם, ולא תמיד הן חיוביות. תן דוגמה פשוטה. תשאל את רוב האנשים ברחוב, בחוץ, מה הדבר הכי חשוב בעולם, או מה הדבר שהכי צריך להתאמץ עליו? כולם יגידו לך כסף. מה של העולם עומד על שלושה דברים, על כסף, כסף, כסף. נכון? מה מניע את בני האדם לעשות כל מיני דברים? זה תחרות, להיות יותר מהשני. להיות, יש משהו שבלי אינטרסים? מה פתאום? הכל בנוי על אינטרסים. האם יש מישהו שבאמת רוצה את הטובה שלך, מישהו שבאמת? לא. תחפש בכל דבר מי שעושה לך משהו טוב, תראה איזה אינטרס היה לו שעושה. בקיצור, יש הנחות עבודה שאנשים עובדים איתם, ואם אתה מנסה כאילו להגיד משהו אחר, מרימים עליך גבה. לא, אתה משלנו, אתה לא... לא שייך למה שהיישוב כולו בנוי עליו.
בקליקה.
בדיוק. אם אתה רוצה להתקדם משהו בעבודת השם, להזיז את הנפש קצת מהמקום שהיא תקועה בו, אתה צריך לשנות את מושגי היסוד, את ההנחות עבודה שלך. אומר המחל, כדי שתוכל לעשות את הדבר הזה, אתה חייב להתבודד, כלומר להתנתק מההשפעה הסמויה של החברה. זה שאתה לא נמצא עם אנשים חוטים זה ברור, אנשים כמותך, אבל הנחות היסוד הסביבתיות משפיעות עליך, הן גורמות לך לחשוב את המושגים שלהם. יותר מזה, כשאדם נמצא בחברה, אפילו בחברה של צדיקים, אם הוא לא ברמה מאוד מאוד גבוהה, תמיד הוא חושב מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, איך אני נראה מבחינת אדמית, איך המקום שלי, כולנו בחברת הצדיקים, איך אני ממוקם בחברת הצדיקים הזאת. והרבה מאוד דברים, אדם חושב, האם מה שהוא עשה, זה הערך שלא נמדד לפי שאחרים שופטים את זה, ולא מצד עצמו, האם הדבר הזה נכון או הדבר לא נכון. אם אדם רוצה להתקדם בעבודת השם, הוא צריך להיות אמיתי, כלומר, לא להיות מושפע ממה אחרים אומרים, ולא להיות ניזון מהתובנות שלהם על האמת שלו. גם יכול להיות שהתובנות שלהם מאוד נכונות, אבל לי, למסלול האישי שלי, זה לא מתאים. כי ככל שאנחנו מתקדמים יותר בעבודה הפנימית, האדם מוצא כבר את האות המיוחדת שלו, את הזווית המיוחדת שלו, שלא בהכרח שמה שמתאים לשני, גם מתאים לו. אז אדם צריך לראות איך הוא מתנתק מההשפעות השליליות שאחרים מעכבים אותו מלהתקדם בתהליך ההתקדמות שלו.
זה לא התנתקות מהחברה, זה התנתקות מהרעיונות.
נכון, זאת, יפה. זאת אומרת, אני לא, לא, מה שרמח"ל אומר העיקר, זה לא ההתנתקות הפיזית, אלא זה ההתנתקות המנטלית, הנפשית, שאני לא נתון לשום, אני יכול להגיד לעצמי שאני נקי לגמרי, ולא נתון לשום השפעה שבא לי בחוץ, אני רק משפיע ולא מושפע, ומה שקורה בחוץ לא... לא מפריע להתקדמות הפנימית שלי.
אבל לפעמים אתה כן צריך להתנתק גם
מאנשים שנפלצים. נכון, אם זה אנשים חוטאים שהזכרנו בפרק A זה ודאי.
אם עליך רע,
אבל לא יכול להסליק גם שהחברה
יכולה לעזור לצורים. יכול, זה נדבר הצד השני, עוד מעט נראה בהמשך. שהרמח"ל יגיד שגם זה, צריך לעשות את זה לא בקיצוניות, כן, אבל אני רוצה קודם להסביר את הצד הזה טוב, ואז נאזן אותו עם הצד השני. כידוע, מי שלקח את המקום הזה של ההתבודדות בצורה מאוד חזקה, מאוד רצינית, נקרא לזה כך, זה כמובן תורת ברסלב, זה מופיע בכל החסידויות, אבל כל אחד נתן איזה זווית אחרת, אז אמרתי, הנה נביא משהו מאוד מסוים, אבל מאוד מגדיר את זה שכותב רב נחמן מברסלב על הנושא הזה של ההתבודדות, היה קשה לבחור כי יש לו המון ספרות על הנושא הזה, אבל בכל זאת משהו אחד, בליקוטי מוהר"ן, פרק נ"ב, כותב רב נחמן מברסלב, נקרא את המילים שלו ואחר כך נסביר, צריך כל אחד לראות שיהיה נכלל בשורשו. ולהיכלל בשורשו צריך שיהיה לו ביטול. ואי אפשר לבוא לידי ביטול כי אם על ידי התבודדות. כי על ידי שמתבודד בינו לבין קונו, על ידי זה הוא יכול לבטל הכל ולהידבק בשם יתברך ולהיכלל בשורשו. כלומר, אומר רבי נחמן מברסלב, לא. אומר רבי נחמן מברסלב, כדי שתוכל להידבק בשורש שלך, שזה עבודת הפרישות, לשם לוקחת אותנו, להתחבר לאות המיוחדת שלי בתורה, לעבודת השם הייחודית, כי אמרנו צדיק זה מה ששייך לכל עם ישראל. בפרישות וחסידות אנחנו נכנסים למסלולים אינדיבידואליים, עבודות השם כבר מיוחדות לכל אחד. כדי שאני אדע מה עבודת השם המיוחדת שלי, אני חייב לעשות שני תהליכים. א', להתנתק מהשפעות החוץ עליי, זאת אומרת, להשתיק את הרע שבא לי מבחוץ, כדי שאני אוכל לשמוע את המנגינה המיוחדת של הנשמה שלי בפנים. להתחבר לאמת שלי הפנימית, ולהתנתק מהרעשים החיצוניים. זה שני מסלולים שמקבילים. כדי להידבק בשורש, להתקלל בשורש המיוחד שלי, וכל אחד יש לו שורש מיוחד, צריך להתבטא, כלומר, לבטל את ההשפעות שבאות לי מבחוץ, ואז לעשות עבודה פנימית של התכנסות פנימה, לתוכי להיפגש עם המימדים הנעלמים שבפנים. כל זמן שאני נתון להשפעות הגלויות החיצוניות שבאות מבחוץ, אני לא מסוגל לשמוע את הצלילים המיוחדים שהנשמה והרבדים נעלמים שבתוכי. צריך לייצר איזושהי עדינות פנימית כדי להיות פתוח לערוצים האלו בתוך הנפש. לכן, זה אחד הסיבות, לא רק שבדידות, כך שמעתי באחד מגדולי המשפיעים החסידים ששמעתי אצלו שיעורים וגם הופיע בספרים כך, העניין הגדול שהחסידות פיתחה של הדבקות בצדיק, הקשר אל הצדיק. למה כל כך עשו עניין גדול מזה שיש רבה ויש צדיק ובמלאב חסידי, מקבלים ברכות, אוכלים שיריים, כל ההתעסקות הזאת, כמעט הייתי אומר הפולחן הזה שהוא סביב הצדיק, למה הוא כל כך היה דבר חשוב בחסידות שדרך אגב גם הרב קוק, מה? עד היום דרך אגב הרב קוק אומר שיש בזה צדדים חיוביים שצריך כן לאמץ אותם ותכף נזכיר משהו מזה.
יש גם צדדים שליליים.
לכן הזכרתי שיש צדדים, רמזתי, אם אמרתי שיש צדדים חיוביים, רמזתי שיש גם צדדים שליליים, אבל אתה חיובי, אסור, כל דבר בעולם אסור לבטל אותו לגמרי כי אנחנו מפסידים אז אתה חיובי. צריך לעשות עבודת בורר מאוד יסודית לדעת מה טוב לקחת ומה טרה לזרוק. מסבירים בכל הספרי חסידים את היסוד הזה שאמרנו. מכיוון שהאדם שנתון עם חברה מסביב, הוא מקבל לתוכו את ההשפעה של המובן מאליו של החברה, והוא נתון בתוך האקסיומות, הוא שבוי בתוך הנחות היסוד הללו. הוא לא יכול לצאת מהם, איך הוא יכול להתקדם? הוא אומר, כשהוא בא ונפגש עם צדיק, ורואה צדיק אמיתי שחי בהנחות יסוד אחרות לגמרי, והוא פוגש אותו ממש, רואה אותו, זה עושה לו רושם על הנפש, ומזיז אותו מהמקום שלו. בגלל שעיקר הסיבה, שאם נבוא לבן אדם ונגיד לו, למה אתה חי בשביל התחרות, בשביל הכסף, אולי תשנה קצת את ההנחות יסוד שלך. היצר הרע לא ייתן לאדם בעיקר משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אדם לא מכיר. לא מכיר איך אפשר לחיות לא על פי ההנחות יסוד האלו שנשאבו מתוך האינטרסים, מתוך היצר הרע, מתוך העולם הגלוי. לא מכיר בכלל דברים אחרים, אבל יותר מזה. גם היו מספרים לאדם והוא היה מכיר, היצר הרע משכנע אותו, אי אפשר לחיות ככה. זה לא אמיתי, אין מי שחי ככה, זה יפה לדבר על זה, יפה לספר על זה סיפור, זה לא אמיתי. כשאדם בא ופוגש דמות חיה, באמת, שמתנהגת על פי אמות מידה אחרות לגמרי, שכל המובן מאליו שלו שונה לגמרי, וואו, הוא לא יכול להישאר אדיש. מסופר פעם רב נחמן מברסלב עצמו, שהיו לו תלמידים ששמעו אותו, והוא אמר לתלמידים שלו, תדעו לכם, אתם נמצאים במצב בעייתי. הוא קרא לזה בכף הקלע. אומר, למה? אומר, עד שלא פגשתם אותי, יכולתם לעשות מה שאתם רוצים. היום שפגשתם אותי, פגשתם איזושהי נקודת של שער רוח, ואתם, וואו, כאילו, באמת יש דבר כזה, אנשים שחיים באמת צדיקי אמיתיים, אבל למדרגה שלי עוד לא הגעתם. אז לחזור למקום שלכם, קשה לכם, כי אתם כבר מכירים אותי. להיות איפה שאני, אתם לא יכולים, זה גם קשה לכם. על זה אמרו חז"ל, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. נפגשת עם דבר גדול, ואתה לא יודע איך להכיל אותו, אבל מצד שני אתה כבר לא יכול להתעלם ממנו. אבל זו הסיבה שכשאתה נפגש עם גודל כזה, זה עושה לך רושם בנפש, וואו, יש דבר כזה. זה דרך אגב, אחת הסיבות האמיתיות שחשוב מאוד לקרוא סיפורי צדיקים. זה לא עניין של מה בכך. בפרט על צדיקים בני דורנו, לא אנשים שהיו לפני 2000 שנה, כי אם אתה קורא סיפורים אמיתיים על צדיקים שהתנהגו באופן מופתי, זה מעורר לך משהו בנפש, זה מישהו מבני הדור שלי, מישהו שגם אני יכול עקרונית מסוגל להגיע לזה, זה מחייב אותי, זה עושה לי משהו בנפש, קצת מזיז לי את ההנחות יסוד שאני כל כך כל כך אחוז בהם והדוק בהם, וכאילו כל מרחב המחשבה שלי נתון רק בתוך הספקטרום שאותם ההנחות יסוד נותנות לי בעצם לראות. הרב קוק מוסיף בזה עוד נדבך אחד, והוא אומר, כשאתה פוגש תלמיד חכם גדול שחי על פי התורה שלו, תלמיד חכם אמיתי שחי, אומר, זה הרבה יותר גדול מאשר ללמוד ממנו. על זה חז"ל אמרו, גדול שימושה יותר מלימודה. למה גדול שימושה? אז א', אמרנו, אתה פוגש את זה בחיים, שהוא באמת חי ככה. אבל הוא אומר הרב קוק יותר מזה, כשאתה לומד ממישהו איזשהו נושא, כל נושא בעולם, אתה מקבל לא רק את אותו נושא ספציפי שעכשיו אתם עסוקים בו. כשאתה פוגש תלמיד חכם מלא וגדוש, איך שהוא חי, אתה רואה את כל התורה כולה באה לידי ביטוי במעשים שלו, מעשים הכי קטנים. כל התורה בכלל עכשיו מתורגמת למעשה הזה, איך הוא הזיז את הכוס, ואיך הוא דיבר, ואיך הוא אמר שלום לחבר שלו, ואיך הוא התייחס. לשמש תלמיד חכם, פירושו של דבר, לראות איך התורה מתורגמת בחיים. זה מעלה הרבה יותר, על זה אמרו חז"ל, גדול שימושה יותר מלימודה. חשוב ללמוד, אבל לראות, לשמש איך התלמיד חכם, איך הצדיק חי את זה בעולם, זה עושה השפעה לנפש הרבה יותר גדולה מהלימוד. זה לא במקום, אבל זה בנוסף אל הלימוד. אומר הרמח"ל, אחרי שהבנו את הדבר הזה, כמו שכאן הזכירה הגברת, צריך לאזן את זה. אי אפשר להתבודד לגמרי, לגמרי, להיות פרוש מכל העולם, מכיוון שיש צורך גם לאחרים, אבל גם לך, לקבל כמה דברים מהחברה. אמנם מסופר על כמה גדולי הצדיקים שהיו לנו בעם ישראל שהיו פרושים, אבל זה ממש ממש יחידי סגולה, כמו הגאון מווילנה, כמו הרבי מקוץ, ממש יחידי סגולה שהייתה להם מידת הפרישות הזאת, וגם הם עשו את זה במינון מסוים. אומר הרמח"ל, הוא בתנאי שלא ייתה גם בזה לקצה האחר. שכבר אמרו זיכרונם לברכה, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. וכן אמרו במסכת מכות, מסכת סנהדרין, חרב אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. אלא יתחבר האדם עם הטובים זמן מה שמצטרך לו ללימוד או לפרנסתו, ויתבודד אחר כך להידבק באלוקיו ולהשיג דרכי היושר והעבודה האמיתית. אומר הרמח"ל, דע לך, להתבודד זה חשוב, זה טוב, במינון שצריך בשביל להתחבר לאמת הפנימית שלך, אבל צריך גם להיות מחובר לחברה. כלומר, במידה כזאת שאתה משפיע ולא מושפע. חז"ל, ויש פה משהו מאוד מאוד יסודי בקשר של האדם עם החברה. הרמח"ל הזכיר את הגמרא, שהגמרא אומרת חרב אל הבדים ונועלו. הגמרא דורשת על זה כמו שהביא כאן הרמח"ל, זה גמרא במסכת גם ברכות וגם מכות. אומרת הגמרא בלשון סגי נאור, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, כלומר חרב על תלמידי חכמים, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. כלומר ביקורת מאוד חריפה על תלמידי חכמים, רבנים, צדיקים, שיושבים לבד כל אחד ועוסק בתורה ולא משתתף ולא חולק את דעותיו עם האחרים ועם אלה שחולקים עליו.
אין חברותה.
כלומר אומר, ועל זה חז"ל אמרו או חברותה או מיטותה. אין דבר כזה. למה זה כל כך חריף שאתה לא...
אני שמעתי פעם שיש דבר כזה שזה כמו זלה.
כן.
כאילו קיבלת ידע ומידע מהקדוש ברוך הוא ויש לך יכולת לקלוט דברים. אתה לא משותף עם האחרים, כאילו אתה לא נותן לאחרים את הידע של...
זה נכון, אבל כאן כתוב שבתהליך הלימוד שלהם, הם לא רוצים ללמוד עם מישהו אחר. לא כשכבר יודעים ולא מלמדים לאחרים. זה נכון מה שאת אומרת. זה כתוב, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, התורה נקראת טובה, אל תחזיק אותה לעצמך, כי לכך נוצרת בשביל להעניק לאחרים. אבל כאן מדובר על התהליך שהוא לומד. כלומר, בא בחור ישיבה, אומר, אני רוצה כל ימי לשבת בפינה, ללמוד לבד, לא רוצה לדבר עם החברים שלי, לא רוצה את זה. אני אהיה רב, אחר כך כשאני אהיה רב, תלמיד חכם, אני אשפיע לכולם וזה.
יש אנשים שזה נוח להם ככה, שזה...
חז"ל מעבירים על זה ביקורת.
אתה מתעשר אם אתה עומד
לבד. אז אני רוצה יותר חריף מזה. אומר הרב קוק, שלוש סיבות יסודיות למה זה כל כך חמור, ולמה אדם מאוד נחוץ שיהיה בקשרי חברה, שאם הוא לא נתון בקשרי חברה זה מזיק לו. עוד פעם, הכל זה מינונים. מתי לקחת את זה? אנחנו אומרים רק את העקרונות פה. עיקרון ראשון, אומרת זה הגמרא שם, אומרת הגמרא, אני לא הבאתי את הגמרא בסרט ברכות, זה מאוד חשוב. אומרת הגמרא, חרב על הבדים ונועלו, אלו תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. אומרת הגמרא בסרט ברכות, לא רק שזה פגם גדול, אלא לא עוד אלא שמתאפשים, כלומר נעשים טיפשים, ולא עוד אלא שחוטאים. מי שלומד לבד ומביא רעה לעולם, הוא גם נעשה טיפש, והוא גם נעשה חוטא. שלוש מגרעות יש פה. אומר הרב קוק, שלוש דברים מאוד יסודיים, מה אדם מקבל מהחברה, גם אם הוא רק משפיע עליה ולא מושפע, ולכן הוא חייב להיות בקשר איתה. דבר ראשון, אומר, היסוד של כל חיי האדם בכלל, וחיי חברה תקינים, זה שהאדם יש לו יכולת להכיל ולסבול דברים שהם לא בדיוק כמו שהוא חושב, לא בדיוק כמו שהוא מכיר. אם אדם דרך הגדילה שלו הייתה באופן כזה שהוא מכיר רק את מה שהוא חושב, הוא לעולם לא יתמודד עם דעה שחולקת עליו, שמנגדת אותו, שלא מסכימה איתו, הוא יצא אדם נפשית מאוד צר, מאוד... מה?
מעורער.
מאוד מר, הוא לא יוכל אף פעם להכיל מישהו, תמיד יהיה לו ביקורת, אתה לא בסדר, זה, לא, רק אני צודק, הדעה שלי, כי בדרך הגדילה שלו, הוא לא למד להבין, כמו מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהוא רואה זווית אחת, אבל יש עוד הרבה זוויות אחרות. הוא לא למד לפתח את היכולת, לא אומר גמישות, אבל יכולת העושר הכללי שיש מדעות נוספות שלא רק הדעה שלי. והוא אומר, בעיקר תלמידי חכמים צריכים להרבות שלום בעולם. ואיך אפשר להרבות שלום אם אתה לא מכיר שהדעה שלך היא חלק והדעה שלו חלק והדעות כולם כמו פסיפס שמרכיבות את האמת הכללית, כי אנחנו לא יכולים להכיל בדעתנו את הכל, לכן יש דעות שונות ופרצופים שונים. לכן אדם חייב לגדול בתהליך כזה שהוא מכיר את הצדדים השונים. אומר הטעות השנייה, והיא לא פחות חמורה, זה מה שאומרת הגמרא, שהוא מתאפש, כלומר נהיה טיפש. למה הוא נהיה טיפש? מכיוון שכל אדם, על בסיס מה שאמרנו מקודם, יש לו איזשהו כיוון חשיבה מסוים. יש לו איזה דפוס הלך חשיבה שבו הוא חושב. כל מה שתביא לו לנתח, הוא ינתח בסגנון הזה. אדם אחר חושב באופן אחר. כשאתה לומד עם מישהו אחר, הוא מקשה עליך, הוא מנגד אותך, הוא ממש עזר כנגדך, נכון? בזה שהוא חושב אחרת ממך, הוא מעשיר אותך. אתה צריך להתמודד, אתה צריך להתמודד עם הקושיות שלו, למצוא אתגרים. האמת שלך עצמה נעשית הרבה יותר עשירה, הרבה יותר גדולה, כאשר היא צריכה להתמודד עם דעות אחרות, נכון? יש תזה, אנטיתזה וסינתזה. בסוף אתה יוצר עושר מחשבתי הרבה יותר גדול, כאשר התמודדת עם דעות הרבה יותר, ואם אתה לא מתמודד איתם, האמת שלך היא עלולה לטעות גדולה, לכן הם נעשים טיפשים. והדבר השלישי אומר, שבסופו של דבר מגיעים מזה להיות חוטאים. אין מצד אם אתה הולך רק לפי המחשבות שלך, אתה מגיע לטעויות בפועל, ואתה מתנהג לפי האמת הזאת, אז אתה מגיע לחטאים, אתה מגיע לטעויות גם בהלכה, וגם מצד, הוא רומז שם מצד קיצוניות של ההתבודדות הזו שאתה מנותק לגמרי מכולם, כמו שעסקנו בפעמים הקודמות, אדם שיותר מדי קיצוני גם בהתבודדות, בסגפנות, בזה, זה גם מצב של חטא, זה לא מצב נורמלי ומאוזן גם של תהליך של צמיחה. עוד דבר שהוא לא כותב את זה שם, בהרבה מקומות אחרים, וזה דבר מאוד יסודי, אני אומר את זה ממש על קצה המזלג, צריך הרבה הרחבה, ואני רק אגיד את זה בקצרה, אומר הרב קוק, גם הצדיקים הגדולים, וגם הפרושים הגדולים, לא רק שהם זקוקים לחברה בשביל להשפיע, בשביל לבנות את האמת שלהם בצורה יותר עשירה, יש גם משהו שהם צריכים לקבל מהחברה. ודווקא הפרושים והצדיקים הגדולים, אומר, מה הם צריכים לקבל מהחברה? אומר הרב קוק, הפרושים הגדולים, בגלל המעלות שלהם שהם עסוקים בדברים כל כך רוחניים ונבדלים ונאצלים, יש מימד מסוים של בריאות נפשית שחסר להם. אין להם איזשהו אומץ, עוז מאוד בסיסי, שקיים דווקא אצל ההמון. אצל ההמון העם, שאין לו כל כך עיסוק בדברים גבוהים, אבל יש איזו בריאות, גם גופנית, גם נפשית. חוכמת
חיים.
מה? חוכמת חיים, אבל יותר מזה אומר אומץ. אומץ ואיתניות, יש לי הרבה סיפור.
כישורי חיים.
מה? כישורי חיים. אולי אספר, טוב, אספר איזה סיפור קטן על הדבר הזה. ואומר התלמידי חכמים הגדולים, לפעמים בגלל הפרישות הגדולה שלהם, בגלל המעלות הגדולות שלהם, הם צריכים גם לקבל מההמון את אותו אומץ, את אותו בסיס, כמו יין שבלי שמרים הוא יכול להחמיץ. אומר שמה, הם צריכים לקבל את הבסיס שדווקא נמצא אצל ההמון, במינון הנכון, כדי שיוכלו לבנות אחר כך את כל הקומות הרוחניות שלהם בצורה בריאה ואיתנה. טוב, אני אגיד את זה בלי שמות. פעם, אחד מגדולי התלמידי חכמים שהיה בדור שלנו, כבר לא חי, היה דיון על איזה שהם חלקים בארץ ישראל, אם צריך למסור אותם או לא צריך למסור אותם. והוא נטה לומר שלקולה, לקולה, לחום, לא יודע איך זה, שאפשר למסור אותם, צריך למסור אותם, יש שיקולים של פיקוח נפש. באותה תקופה, הגיעו אליו הרבה אנשים שהיו סביבו, אנשים שתמכו בו, אנשים שתרמו לו, אנשים שהיו סביבו, ודבקו לו על השולחן. אמרו, לא יכול להיות. אין דבר כזה למסור חלקים מארץ ישראל, זה ארץ אדמת חיינו, ואסור לעשות את הדבר הזה. וזה גרם לאותו תלמיד חכם לחשוב פעם שנייה ולשכלל את דעתו. שאלתי, מי שסיפר לי את זה, אמרתי, איך יכול להיות, מה, גדול הדור? דעת תורה אומר דבר, איך בכלל אפשר לעלות אפשרות אחרת אם הוא אומר ככה? אמר לי מיד, יש להם בריאות, אנשים בריאים. זאת אומרת, כשהם שומעים משהו שמתקומם לבריאות שלהם, הם צועקים, לא מתוך מחשבה, הם צועקים, לא יכול להיות. אחר כך עושים את כל השכלולים, מתי כן, מתי לא. אבל יש משהו של בריאות שלפעמים התלמידי חכמים צריכים להיות קשובים לכל ההמון, כל ההמון ככל שדי, לשמוע לפעמים, לא אומר שזה צריך להכריע את השיקול דעת שלהם תמיד, אבל לפעמים להרגיש איפה הציבור נמצא, כי יש איזה אמת שנמצאת בהנחות יסוד הבריאות הבסיסיות שהציבור נתון שם. הדבר הנוסף שאומר לנו פה הרמח"ל, שכלול בזה, חלק מהבדידות הזאת, אומר הרמח"ל, מתפרטת לעוד שני אפיקים. נראה אם נספיק את שניהם או לפחות אחד מהם. אומר הרמח"ל, הדבר הראשון, ובכלל זה, למעט בדיבורו, ולהיזהר משיחה בטלה. כלומר, אחד התועליות שצריכות לבוא למי שמתבודד, זה לא סתם שאתה יושב לבד, אלא אתה ממעט בדיבור, ובפרט בשיחה יתרה. בטלה, סליחה. למה חשוב כל כך למעט בדיבור ולא לדבר? ודאי שיחה בטלה, זה, אנחנו יכולים להבין. אבל למה למעט בדיבור זה דבר טוב? לכאורה, האדם הוא המין שהתייחד במעלה שלו, במהות שלו, בזה שהוא אדם מדבר. נכון? אנחנו יודעים שיש יש כמה מדרגות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר. המהות של האדם זה להיות אדם מדבר. רש"י בראשית אומר שמה שמבדיל את האדם משאר בעלי חיים זה יש בו דעה ודיבור. אז הוא מדבר. זו מעלה מאוד מאוד גדולה להיות מדבר. כוח הדיבור שלנו מאפשר לנו, בשונה מכל שאר הברואים, לשתף את העולם הפנימי שלנו כלפי חוץ. זה עיקר הכוח של הדיבור. לתת, אני עכשיו בהרף עין מעביר מחשבות שלי אל המחשבות שלכם. זה קורה כהרף עין. כל כך הרבה תהליכים מהמוח שלי, דרך כלי הדיבור, דרך המילים ואותיות, אני עובר אליכם, מתורגם אצלכם, ישר עובר אצל המוח. אין את זה אצל כל שאר הברואים. זה המהות של האדם. כמו שהזכירו כאן מקודם, תרגום אונקלוס מפורש, ויהי אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. כלומר, האדם, המהות שלו להיות מגלה פנימיות כלפי חוץ. כל מה שהאדם נברא להיות נזר הבריאה, בשונה מכל שאר הבריאים, לגלות עולם פנימי ולתת לו ביטוי בעולם החיצוני. זה המהות של האדם לדבר. אז איך אפשר לומר שיש מעלה לאדם לשתוק, לא לדבר? ודרך אגב, מי שאתם לומדים פה פרקי אבות, נכון? איך אומר רבי שמעון שמה? לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אז צריך לראות מה יותר טוב, לדבר או לשתוק?
הכל במידה.
אבל מה המעלה של השתיקה? לא מדבר שאני אומר דברים אסורים, זה עוד משהו. למעט בשיחה בטלה. מדובר, אני אומר, דברים חיוביים, דברים טובים. למה? האם יש מעלה בשתיקה? בשתיקה עצמה.
כן, בחור הולך פנימה. אם פה דיבור הולך
החוצה, יש דיבור פנימי. נכון. הדיבור שלנו, וגם המחשבות דרך אגב, הדיבור עוד יותר, עם כל המעלה שלהם להוציא דברים כלפי חוץ, הדיבור הוא מאוד מוגבל. הוא מאוד מצמצם. כשאני אומר משהו, אני את המחשבות הרחבות שלי מנסה לתרגם באושר המילים שיש לי ולהגיש אותו לפניכם. כמה שאני יכול רחב. כמה שזה לא יהיה זה מוגבל, כי העולם שלנו הוא מוגבל. גם מחשבה שלנו היא מוגבלת. השתיקה, בפרט כשאדם רוצה לדבר משהו, אם הוא שותק, עושה תנועה הפוכה לגמרי. במקום מהפנים אל החוץ, מהחוץ אל הפנים. אני מתחבר אל המחשבות שלי פנימה, אל המקום המורחב שלא מצומצם, ותכף נראה עוד יותר מזה גם, מעל המחשבות. אני יכול לגעת במקומות כאלו בשורש של המחשבה, שמשם זורמים המעיינות של המחשבות למוחי, ונותנים לי כל הזמן מחשבות. השתיקה היא לא צמצום של חיים, אלא היא מאפשרת לי להתחבר עם מרחבים הרבה יותר גדולים שנמצאים בפנים, בתוכי, כדי שאני אוכל אחר כך לתרגם אותם קצת כלפי חוץ. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י"ח, מהי לך דומיה תהילה? מה זה אומרים לך דומיה תהילה כלפי ריבונו של עולם? אומרת הגמרא, הסם של הכל שתיקה. כלומר, השבח הגדול ביותר שאפשר לומר לקדוש ברוך הוא, זה השתיקה עליו. ושם אומר, מביאה הגמרא שבארץ ישראל היו אומרים, מילה שווה סלע. שתיקה שווה שני סלעים. כלומר, יש מעלה שאפשר להשיג בשתיקה, כשאי אפשר להשיג אותה בדיבור. כולם מכירים את הסיפור המפורסם, מופיע במסכת מנחות, שמשה רבנו עולה למרום לקבל תורה, והקדוש ברוך הוא מראה לו כמה דורות בהמשך, מראה לו את רבי עקיבא, שיושב ודורש תילי תילים של הלכות, ושם ראה אותו, שאל אותו מה שכרו, ראה אותו סורקים מסרקות של ברזל, שואל אותו משה רבנו את ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, זה רבי עקיבא, אתה נותן תורה על ידי, יש לך אדם כזה, איך אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עלה במחשבה. מה הכוונה? לא יפה, אל תדבר, אל תקשה קושיות. תשתוק, על ידי השתיקה תוכל להתחבר למקום יותר גבוה, שם תמצא את הפתרון. אי אפשר להגיד את הפתרון הזה בצורה של דיבור, כי זה מאוד מוגבל. אי אפשר לתת לך את המעלה של רבי עקיבא ואת השכר שלו באופן של דיבור, תתחבר למקום של המחשבה שזה מעל הדיבור, רק שם תוכל להבין מהי המעלה האמיתית של רבי עקיבא. ככה גם מסביר רב נחמן מברסלב בליקוטי מהר"ן בריש למד וידום אהרון, כלומר הוא התחבר לא לאירוע אלא לשורש, מה זה בא להגיד לי, מאיפה זה הגיע ולאן זה בא לקחת אותי. כתוב מסכת אבות משפט שכולם מכירים אותו, מצטטים אותו, סייג לחוכמה שתיקה. מה הפירוש הפשוט של סייג לחוכמה שתיקה? עדיף שלא תדבר, יחשבו שאתה חכם, תתחיל לדבר, ידעו מה אתה יודע. נכון? זה הפירוש הפשוט של סייג. מה זה? אל תרבה זה שיחה, זה יכול להיות, יש הבדל, מה זה? אבל כאן כתוב סייג לחוכמה שתיקה, כלומר תשמור על כוח הדיבור שלך שאל תדבר. אבל מה הכוונה סייג לחוכמה? מה פירוש המילים סייג לחוכמה? כתוב בכמה ספרי חסידות, יש לי כאן גם עמוד העבודה וגם רבי נחמן מברסלב כותב, כשאדם שותק הוא יכול ועושה את התנועה הפנימית מבחוץ לבפנים, הוא יכול להתחבר לעולם המחשבה ולהתחכם על זה, כלומר להיות יותר חכם על ידי זה. כי אם כל מחשבה שבא לי אני ישר מוציא אותה החוצה, זורק אותה, אני לא מצליח להתחבר אליה. כשאני שותק ויכול להקשיב למחשבה, אני נותן לה יותר ויותר ללמד אותי להתבונן, ואני נעשה יותר חכם. אומר רב נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה ו', אומר דבר מדהים, תורה ו' סעיף ו', אומר, אתה יודע מה פירוש סייג לחוכמה שתיקה? מה זה סייג? סייג זה כמו סוגה בשושנים, זה כמו כתר. סייג לחוכמה שתיקה, כשאדם שותק הוא מתחבר לשורש של החוכמה, לכתר של החוכמה, למקום שמשם החוכמה יצאה. כשהחוכמה יצאה היא כבר יוצאת בתבניות של מילים ואותיות, ואז אני יכול גם לדבר אותה. כשאני שותק אני מתחבר למקום שהמחשבה, לפני שהיא קיבלה צורה של אותיות ושל מילים, אני מתחבר לשורש של המחשבה, לכתר של המחשבה, ומהמקום הזה אני מתחכם יותר, אני נעשה יותר חכם, כי אני מתמלא במחשבות הפנימיות ולא מבזבז אותם כלפי חוץ. אז יש מעלה גדולה בדיבור, שכשאדם מדבר משהו אז הוא הופך את זה לחלק מהחיים שלו, זה מחיה אותו. אבל יש מעלה גדולה בשתיקה, שאני מתחבר לשורש הפנימי של המעלות. לכן אם אתה רוצה לקנות מעלה של פרישות, כלומר למצוא את האמת הפנימית המיוחדת לך במסלול הפרישות, עבודת השם האינדיבידואלית שלך, מה האות המיוחד שלך בתורה, אז בבדידות אחד מהאפיקים האלו זה גם השתיקה, כדי להתחבר, להקשיב לקולות המיוחדים שלי, לחוכמה הפנימית שבעצם יוצאת מתוכי. על המעלה של השתיקה יש בחז"ל אין ספור דברים מדהימים, ממש מדהימים. בחרתי משהו אחד, אני חושב שגם כן מדהים בעוצמתו, לא הכרתי אותו עד שראיתי את הדברים האלו. את צודקת, רבי נחמן מברסלב היה אומר שהוא יכול להתבודד בתוך המון אנשים, אבל הוא מתבודד. כמו שהזכירו כאן, בדידות זה לא חייב להיות פיזית, שאתה חי על איזה גבעה, על הר בודד. בדידות הכוונה שאתה יכול, נכון, שאתה נפשית, כן, לא מושפע, עוד פעם, לא בקיצוניות, כי יש גם את האיזון, מה שאתה צריך לקבל מהחברה. אבל כן למצוא את האות המיוחד שלך בתורה, את ההשפעה הרוחנית שמתאימה רק לך, ואתה לא מושפע משום זרמים. לפעמים זה דורש גם התנתקות פיזית, כי כל זמן שיש רעש בחוץ אני לא יכול לשמוע את הקולות הפנימיים שלי. אבל עיקר הבדידות זה הבדידות הנפשית הרגשית, ולא חייב להיות דווקא פיזית. כתוב במדרש תנחום הפרשת ויצא על רחל אמנו, כתוב דבר מדהים. אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. רחל תפסה בשתיקה, עמדה זרעה בשתיקה. ראתה סבלנותיה ביד אחותה ושתקה. סבלנותיה הכוונה מתנות שקיבלה מהחתן שלה, ושתקה. בנימין בנה, האבן שלו מן האפוד ישפה. יודע במחירת יוסף ישפה. ישפה. יודע במחירת יוסף ושותק, נכון, ישפה. יש לו פה ושותק. שאול בן בנה ודבר המלוכה לא יגיד לו. אסתר, אין אסתר מגדת מולדתה. עיקר המעלה שרחל זכתה לה, אומר המדרש, זה מכוח השתיקה שהיא שתקה. שואל האדמו"ר מביאלה, יש לו ספר נפלא, לאחרונה התוודעתי אליו, שתי כרכים, נקרא זכות נשים צדקניות. שתי כרכים על כל עבודת אנשים בכל היהדות שהיה לנו מאז אמותינו עד ימינו. שואל שם האדמו"ר מביאלה, איך זה יכול להיות שמשבחים את רחל על מה שהיא שדקה ולא גיל, כלומר ראתה שהאחות שלה מקבלת מתנות מרחל והיא שדקה. רחל המעלה שלה הייתה זה שהיא מסרה את הסימנים לאחותה, היא דיברה, היא מסרה את כל מה שהיא קיבלה לאחותה. יותר מזה, מופיע במדרש אחד דבר מדהים, מזעזע, מדהים, כתוב שרחל באותו לילה שכבה מתחת למיטה של רחל, של זה כדי שאחותה לא תתבש, כי אולי הוא יכיר אותה לפי הכל, או ישאל אותה שאלות שלא תדע, כשיעקב שאל, היא ענתה על השאלות, כדי שאחותה לא תתבזה, ומשבחים אותה על מה שהיא שתקה, במה שראתה את המתנות מאחותה שקיבלה. אומר שם האדמו"ר מביאלה, תראה מה זה המעלה הגדולה של השתיקה. כל המעשים שהיא עשה זה עדיין שייך לעולם הגלוי, זה עדיין שייך לעולם שלנו, מעשים גדולים. השתיקה מחברת אותנו לעולם הפנימי, לעולם הנסתר. עיקר המעלה של רחל הייתה לא במעשים הטובים שהיא עשתה, אלא במה שהתחברה לעומק הנשמה שלה הפנימי. וככל שזה נוגע במקום יותר עמוק, זה נשמר לדורות יותר רחוקים. זה עומד לזרעה לדורות הבאים, לבנימין, לשאול, לאסתר, ומצליח לעמוד. אחר כך הוא מזכיר, דרך אגב, זה אותו הדבר היא עשתה גם עם הטרפים. היא גונבת את הטרפים מלבן, שמה בקר הגמל, לא מגלה אפילו ליעקב. היא רוצה להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, לא מגלה לכולם. היא לקחה פלח של שתיקה, היא הבינה את הסוד הגדול הזה של השתיקה, לאיפה אפשר להגיע עם זה. זה חז"ל משבחים אותה יותר גדול מהמעשים הגלויים שהיא בעצם עשתה. ככל שדבר נוגע בשורש יותר עמוק, יותר פנימי, ככה הוא יכול להגיע למקום הרבה יותר רחוק. יש עוד נושא אחד, אם יש כמה דקות, או שצריך לזה. עוד כמה דקות, רק נשלים את הפרק הזה. עוד נושא אחד של השייך לבדידות, לבדיקות, אומר הרמח"ל, נושא אחרון, והוא באמת הכי מפליא, אני אומר, אבל זה, איך אמרנו בשיעורים הראשונים, טוב לדעת את השאיפות. אומר הרמח"ל, לא רק למעט בדיבורו ולהיזהר מן השיחה הבטלה, ושלא להסתכל חוץ מארבע עמותיו. וכל כיוצא בזה מן העניינים שהאדם מרגיל את עצמו בהם, עד שנשארים לו בטבע אל תנועותיו. מה הכוונה? לא להסתכל מדלת, חוץ מדלת עמותיו. שאדם צריך, כאילו הפשט הפשוט שהפרושים הולכים כך, עם הראש כלפי מטה, לא מסתכלים מימין ולשמאל. איזה מעלה יש בזה? לראות את הנעליים שלך כל הזמן. מה המעלה הגדולה?
את הקירות.
מה המעלה הגדולה לא להסתכל מדלת עמותיו? אז באופן פשוט, אז נכון, זה ודאי, כמו שאומרים, כאן לא להסתכל על אחרים, לא להשוות את עצמך, אבל אני חושב שבמידת הפרישות מדברים על דברים הרבה יותר גבוהים. א', וזה דבר מאוד מאוד מרכזי, אולי זה גלול במה שאת אמרת, לא לתת להמון דברים בחוץ להשיח את הדעת שלי. המון דברים מתרוצצים בחוץ, מושכים אותנו, מפתים אותנו, רוצים, אפילו דברים טובים. היצר הרע מאוד מאוד רוצה שניקח אותה להשיח את הדעת מכל התבוננות, ממה שאני חייב, מהעולם הפנימי שלי. אבל לא פחות מזה, זה היכולת שלי להיות מרוכז פנימה, להתבונן פנימה בתוכי, להקשיב לתוך העולם שלי, זה רק אם אני לא נותן להשפעות חוץ להשפיע עליי. אבל זה, אני אומר, זה צריך מאוד מאוד בזהירות מסיבה מאוד פשוטה. בדרך כלל האדם יכול לא להתבונן בחוץ, אם הוא נמצא במעלה מאוד מאוד גבוהה, שהוא כל הזמן מזין את עצמו, את הנפש שלו, בעוד חידושים, בעוד ידע, בעוד דברים. יש לאדם סקרנות טבעית כל הזמן להתמלא מעוד תוכן. אז אם זה לא התמלא מתוכן חיובי, האדם באופן טבעי משוטט. מה קורה שם? מה סיפרו היום? מה דיברו בחדשות? מה כתוב שם? לא, כי אדם צריך זה. אם האדם, לכן זה מדרגה רק לפרושים, אם האדם מלא מתוכן פנימי בתוכו כל הזמן מתמלא, אז ההדרכה הזאת נכונה, תשים לב, לא להשיח את הדעת מדברים אחרים, תשים לב להיות מרוכז פנימה, כי יש לך את זה בתוכך, אתה לא זקוק לפיזור הזה. רוב האנשים לא נמצאים שם מכיוון שעוד אין להם מספיק תוכן פנימי למלא את עצמם, אז הם עדיין נמצאים בסקרנות הזאת שהם זקוקים לקבל גם מבחוץ. רק אספר בסיפור אחד, טוב, רק נגמור את דברי המחל ואז אספר סיפור אחד. כן. והנה שלושה חלקים, אף על פי שאמרתי לך בכללים קצרים, הנחה רואה שהם כוללים פעולות רבות בפעולות האדם, וכבר אמרתי לך שפרטים אפשר להימסר כי אם לשיקול הדעת, להשאיר אותם על יושר הכלל ואמיתתו. מסופר בתשובות הגאונים על רב, אחד מגדולי התנאים, המוראים שהיה לנו בעם ישראל, שהוא היה נוהג, היה פרוש גדול, והוא היה נוהג בעצמו 10 מדרגות של פרישות וחסידות. ממש 10 הנהגות של חסידות. ומסופר שלפני מיטתו, כשהוא נפטר, סביב מיטתו היו 10 תלמידים שלו, וכל אחד מהתלמידים שלו החליט שהוא מקבל על עצמו אחד מההנהגות שהוא קיבל. אף אחד לא יכול לקבל את כל 10 ההנהגות שלו, כל אחד החליט שהוא לוקח הנהגה אחת ומקיים אותה. או כל 2 קיבלו. מסופר שם שהיו שם 2 תלמידים שלו, רב יוסף ורב ששת, שהם קיבלו את ההנהגה הזאת לא להסתכל חוץ מדלת אמותיו. כלומר, לא להסתכל מבחוץ, מעבר לגבולות שלי, דלת אמות שלי, 2 מטר מרדיוס. מסופר בגמרא, מסופר שם בתשובת הגאונים, שהם ניסו את זה זמן קצר, והם ראו שהם לא עומדים בזה. לא מסוגלים לעמוד, הם, גדולי המוראים, לא מסוגלים למדרגה שלהם לעמוד בזה. ואז הם עשו דבר שהוא מאוד חמור, כלומר, לנו זה נראה חמור, אבל המדרגה שלהם זה כנראה היה זה, והם אז גרמו לעצמם להיות עיוורים. מסופר שהם היו, לא חלילה, לא חבלו בעצמם, אבל מסופר שהם נכנסו למערה, 40 יום לא ראו שמש, ואז לקחו זכוכיות כאלו שמסנברים את עצמם, עשו לעצמם, למה? כדי לשמור את אותה הנהגה של רב שהם קיבלו על עצמם, שהם לא היו מסוגלים לעמוד, אבל כדי שההנהגה הזאת לא תיעלם מהעולם, אנחנו קיבלנו עצמנו שתמשיך, כך הם עשו. וכל מי שיודע, בגמרא מסופר, רב ששת ורב יוסף סגי נאור היו, שניהם מסופר, היו עיוורים. אבל העיוורים הללו, מסופר בגמרא 2 סיפורים קצרצרים, שהם היו רואים יותר טוב מכל האנשים האחרים שהיה להם ראייה.
כמו חושים אחרים?
לא, ראייה רוחנית אני מתכוון, לא חוש המישוש כמו של הכלבים. ראייה רוחנית. סיפור אחד מסופר בגמרא על רב ששת. רב ששת פעם ראה אותו איזה מין, שהיה הולך ברחוב, מספר את הגמרא מסכת ברכות בדף נון ח', מסופר שהמלך היה, מלך של המדינה היה צריך להגיע. ראה איזה מין אחד את רב ששת וצחק עליו, אמר, אתה, מה אתה בא לראות את המלך? אתה עיוור, אתה לא רואה כלום. אמר לו רב ששת, אני רואה יותר טוב ממך. אני אראה יותר, איך יכול להיות? אמר, בוא נראה. הגיעה איזושהי קרקרה מאוד גדולה, עשתה הרבה הרבה רעש. אמר אותו מין, הנה המלך מגיע, המלך מגיע. אמר לו רב ששת, המלך לא מגיע. זה לא נכון. הגיעה השרשרה באמת, ראו שלא מגיע. הגיעה עוד שיירה גדולה עם הרבה רעש, צלצולים, וזה אמר, עכשיו המלך. אמר לו רב ששת, עוד לא הגיע. מסופר אחר כך, הגיעה שיירה גדולה בשקט בדממה. אמר לו רב ששת, עכשיו המלך מגיע. אמר לו, איך אתה יודע? איך אתה יודע? אמר לו, מלכות של הארץ כאין מלכות הרקיע. כמו שכתוב בשמיים, לא ברעש ולא ברעש, כי אם ברוחי אמר, כי בשקט ודממה, יש שם, כן, כל דממה דקה, כך מובא, אז לכן, לא ברעש השם, ואחר הרעש, כל דממה דקה. בגלל שמגיע כל דממה דקה, אני יודע שעכשיו מגיע המלך. הגיע המלך, הוא הולך מברך ברכה, ברוך שחלק מחוכמתו לירב, אומר לו, אמין, איך אתה מברך? אתה לא רואה? כתוב בגמרא, נתן בו את עיניו והפך אותו לגל של עצמות. רב ששת עם העיניים שלו אומר, אני רואה יותר טוב ממך, אני יכול לברך. על רב יוסף שהיה סגי נאור, אומר את הגמרא, כשהשומע את הצעדים של אמא שלו, בא מרחוק, היה קם, היה אומר, הנה השכינה מגיעה. רב יוסף הזה, שהיה יכול לראות את השכינה בעיניים העברות שלו, הוא אמר על הדור שלנו, על דור הגאולה, חלק על כל התלמידי חכמים האחרים, ולא רצו להיות בדור המסובך שלנו, אמר רב יוסף, אני רוצה להיות בדור הזה, לשבת במצב הזה, בצל של הגללים, של החמור, של הסיבוכים של הדור שלנו. כי הוא ראה, כך אומרת הגמרא, איתה ואחמינה ואיתב, בצילה דטולה, דגללה דחמריתה. הוא אומר, רצה לשבת, למה? כי רב יוסף ידע שהדור שלנו מאוד מאוד מסובך בחיצוניות שלו, מאוד מאוד מסורבל, אבל הפנימיות שלו היא קדושה. דווקא בגלל שהוא היה עיוור, לא היה לו שום מסך דת לפחוץ, הוא יכל היה באמת לראות את הפנימיות. טוב, עד כאן להיום.